אוקיי, אני חושב שנעמוד הרב נראה מעשה ראשון שנתתי מקום. קודם נקרא את הגמרא ואחר כך נעיין בזה. מעשה ראשון שנתתי מקום, שואף למה פשיטו, לא צריך שהגדינו בשיבלים. ונתלה ממנו תשומת מעשר, ונתלה ממנו תשומת מעשר, ולא נתלה ממנו תשומת גדולה. קפץ כאילו, הגדיל, נתן תשומת מעשר בפני שנתן תשומת גדולה. וכיחד יום הרבו, אם יש לו מעשר ראשון שגדינו בשיבלים, פטור מתשומת גדולה. שנאמר, והוא מוצא ממנו תשומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר, אמרתי לך, לא תשומת גדולה, תשומת מעשר מן המעשר. יש פה גזירת הכתוב. רש"י מסביר שמדובר שהגדינו בשיבלים, סליחה, שהגדינו בשיבלים אומר רש"י, לתשומה ישראל היה לו להפריש תשומה גדולה תחילה, וכתיב היה אותך במדינה הגדולות האחר, ולא היה אותך אלו ביקורים, מכאן שאמר כתשומות לביקור, לא כן. ודין מאחר זו תשומה, שמגדין מעשר בתשומה, לא כן. אבל מביא רש"י הסתייגות חשובה. ואני מגדין משנריח לקוי, לא כן, אם מגדין מעשר בתשומה. אבל הגדינו מעשה קודם בתשומה בשיבלים, אין לו בוקר. זה הגדירת הכתוב שהגמרה מגיעה. רק עוד כמה שורות. שואלת הגמרה, אמר לי, חברי הבעיה, יוכי אפילו הגדינו ביקורים, למה ליפוקר? אם ההנחה שלך נכונה, אז אפילו הגדינו ביקורים. למה שלא יפטר? אמר לי, הלך למקור, מכל מה אתם תכף תורים לו. שואלת הגמרה, מה ראית? יש הבדל עצום בין שני המקרים האלה, בין הגדינו ביקורים לבין הגדילו בשיבלים. מה ההבדל? היי איגן והי לא איגן. במקרה הראשון חלה על חובת התאומה, היי איגן. השני, במקרה השני, היי לא איגן, לא חלה על חובת התאומה. אז בנושא הזה, היי איגן, היי לא איגן, רש"י ותוספות פה, מסבירים, רש"י אצלנו, וגם כן תוספות, שניהם הסבירו, וכמעט כל הראשונים ככה, שמדובר שהגדילו בשיבלים הכוונה לפני מירוע. השני כן, דימו מקרי, הכוונה לאחר מלוח. וזה בשם הגמרא, האיגן והלא איגן. אז אני ציינתי פה, נראה מתום על כמה רמב"מים, כיוון ש... לא נכיר את השני. קודם נראה את הרמב"ם בהלכות תרומות. הרמב"ם בפרק ג' בהלכות תרומות, הלכה י"ג. פוסק הרמב"ם בישראל שהפריש מעשר ראשון כשהוא בשיבלים קודם שידוש, ויפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, אין הלוי חייב להפריש ממנו תרומה גדולה אחר שיידושנו, אלא תשומת מעשה דובה.
לא מדבר בכלל בדין ארוך.
חלק כבר. זאת אומרת, לשון הרמב"ם משמע שהכל תלוי בקדישה.
גם המשך, כי המשנה חולק.
אז המשנה מיד חולק על המקום. והוא הבין שהכוונה של קדישה זה מרוח. למרות שזה לא הפשטות של הרמב"ם, גבי עד למה, זה לא משהו כן בכלל. הרמב"ם מסיים ואומר, אבל נפגש ישראל והפריש המעשה, ונדאגה, קודם שיפריש תשומה גדולה, ונתנו לידי, חייב הלידי להפריש ממנו תרומה גדולה, תרומה מעשה, מאחר שנעשה נדל, נתחיל בתרומה שנאמר, ראשית דיבורך. אז בכל כמו שאמרת, יש, היית אומר, מחלוקת, רק עשר משנה לנעמה. הרבה לומדים ברמב"ם, שכוונת הרמב"ם בישה, לא מובן. איך
ככה עשינו בספר?
אז אני גם כן ציינתי עוד כמה דברים. יש פה, בית פירוש המשנה של הרמב"ם, מסור הפיה, פרק א' משנה ו'. בדין מרוח, וגם כן פרק א', מסכת מעשות, משנה ה'. לכאורה, ואני מניח שהקסם משנה הוא הסתמך.
על זה.
על זה. על הרמב"ם בשני מקומות הזה, אני חיפשתי, אבל אני חושב שוב בעמדת הרמב"ם, ומצאתי שם שכנראה שמרוח בשני המקומות האלה זה דישה. ביאור התבן, מברר את התבן. כנראה שהרמב"ם מסתמך על זה. אבל
הקסם משנה הסתמך
על זה. הקסם משנה הסתמך על שנות האלו. אבל הבעיה שיש עוד רמב"ם במקום אחר. לכל מעשיות. הרמב"ם הלכות מעשות בפרק ג' הלכה י"ג. טוב, הלכה גם כן פעמי רוח כימו י"ג הלכות מעשה. אומר הרמב"ם, התפועה משל מריח ואיזהו למריח, זה המאפה תמי הקריא של תפועה ברחת בסוף כל דבר, כדרך שעושים כשרומים כל מעשיה.
אבל אני לא מדבר כאן. אני לא מדבר כאן.
רק רגע. אז הרמב"ם מדבר על מה? ייפוי פני הקריא. חשבתי להגיד כך, בדבר הרמב"ם. והשאלה, איך כל הרמב"מים האלו מסתדרים? זה עם זה. הרמב"ם בהלכות תרומות.
זה שני דברים נפרדים.
רק רגע, רק רגע.
זה חיוב תרומה, חיוב מעשה.
רק רגע, רק רגע. הרמב"ם לגבי גישה, שהכסמי ששם מבין שכוונת הרמב"ם ברוח, דיבר הרמב"ם אמרנו לא משפקן, הרמב"ם בשני המקומות פירש שם פיה וגם כן במעשות, ועכשיו הרמב"ם פה אצל לכל מעשה שמדבר ברוח. אז בכלל יש, לפי הרמב"ם, ככה הייתי אומר, יש שני דינים במלוח. הייתי אומר שיש דין אחד, שמלוח זה גמר מלאכת הפרי. כמו שכתוב בהרבה משניות. מלוח בדרך כלל מגיעים אותו כגמר מלאכה. גמר מלאכה של הפרי, וזו הסיבה שבהרבה משניות אנחנו רואים שאצל כל פרי יש גמר מלאכה נפלא. שכנראה הגמר מלאכה דווקא מיועד לפרי הספציפי הזה. אבל הייתי אומר שיש עוד דין במלוח, שיוצא מדברי הרמב"ם. והיינו, מלוח, חוץ מזה שזה גמר מלאכת הפרי, מלוח זה המעשה שמחייב וקובע את תרומות המעשות. רק רגע, רק רגע, יוצא, כמו למשל, הייתי אומר, כמו ריאת פני הבית, ואתה עושה את זה, כמו שריאת פני הבית קובע במעשות, לא בגלל שהפרי נגמר בכך. הפרי לא נגמר בריאת פני הבית, אבל התורה אומרת, וזה הפסוקים שהגמר מביאה, עושה במציע, ריאת הקודש מן הבית, לא, לא הפסוק הזה,
סליחה.
אין אף פעם במחי במעשה שרואה פני הבית, שנאמר ואכלתו לפני השם אלוקיך, אני עכשיו לא זוכר את הפסוקים המדויקים שם, במציע, בכל זאת, אני לא זוכר עכשיו. אני גם מביא הפסוק, אז אני רוצה להראות לכם, שיש שני אלמנטים פה. אני חושב שקודם כל המציאות שמלוח זה גמר לך דפרי, ועוד שמלוח זה המחייב של תרומות ומעשות, ואני רוצה להראות.
תרומות ומעשות?
אני כן, אין הבדל, אין הבדל. אין הבדל, כן, כן, רגע, תן לי לקחת כל הבחר. אז יש לי כמה רעיות שמלוח עכשיו למעשה מחייב, לא רק מה מלך הדפרי, בגלל שאני ראיתי למשל בירושלמי, שראיתי ככה, בירושלמי כתוב, יש מחלוקת שמה, אם יש יהודי אחר שעושה את המלוח של התרועה שלך, שלא עדתך. יהודי אחר עושה מלוח שלא עדת הבעלות.
השאלה,
הירושלמי, איזה ירושלמי? עובד, אחד מהמקומות האלה, עכשיו אני לא זוכר, אבל ראיתי שיש מחלוקת שם, אם ישראל אחר עושה את המלוח שלא עדת הבעלים, האם זה נחשב מלוח המחייב או לא? אבל אני אומר ככה, אם מלוח זה רק גמר הפרי, אני לא מבין את התנאי הזה. למה צריכים ארבעת הבעלים? אם כל העניין של מלוח זה גמר מלאכת הפרי, למה יש מחלוקת לגבי המקרה הספציפי הזה, אם יהודי אחר עושה את המלוח של ארבעת הבעלים, אם המלוח הזה נחשב למשמעותי או לא, אם זה רק גמר הפרי, מה שייך התנאי שיהיה מידת הבעלים? אני אתן לך דוגמה, בגלל שלמשל יש גם כן עוד תנאי לגבי תרומות ומעשות, אין הבאת שליש. נו, אם הפירות צמחו שליש בלי דעת הבעלים, האם אני עכשיו נגיד שזה לא הגיע לדעת המעשות? בטוח, זה לא שהגיע לדעת המעשות. שליש נחשב לפרי. זאת אומרת שהחובה של תרומות ומעשות חלה על פירות שצמחו גידול של שליש. אז הייתי אומר שאפילו לפי המעניין השאלה בירושלמי, שמלוח מחייב שלא בדעת הבעלים, אני לא חושב שהוא חלק על עיקר היסוד. רק שכנראה הוא הבין שגם מעשה המחייב הזה של מלוח לא צריך דעת הבעלים. אפילו בלי דעת הבעלים המלוח מחייב. אבל אני רוצה להביא עוד בעיה, יכול להיות שהבעיה הזאת לא בעיה מספיקה, ואני רוצה להביא בעיה שיש מלוח שני אלמנטים, קודם כל אלמנט של מה מלאכת הפרי, ועוד אלמנט נוסף, ראינו המרכיב הנוסף של מעשה מחייב. מעשה שקובע חובת תרומות ומעשות. יש עוד בעיה, כי רמב״ם שזה בהלכות תרומות. פרק א' בהלכות תרומות, איך שזה ציינתי? בהלכות י"ג וי"ד. שם מדובר במרוח עקום. דהיינו, גוי שעשה את המרוח. אני ראיתי שלמשל המשניות האלו, גם כן סוגיה בגידי, אבל גם כן משניות, סוגיה במרחות, עוד כמה מקומות. אז הרמב״ם פה עושה ככה, נקרא את הרמב״ם, פרק א' בהלכות תרומות, הלכות י"ג וי"ד. י"ג מביא הרמב״ם, ישראל שמלכה פירותיו לעקום, קודם שיבוא לעונת המעשר, וגמרן העקום. הוא גמר, הוא עשה את הגמר מלאכה, את המרוח, תראו לנפתור לנו המעשר. ימחר שבוא לעונת המעשר, אבל כשגמר העקום, חייב בכל דבר, נדרבנה. וכן העקום שגמר פירות ישראל, פה בדיגון מביא העקום, אינו חייבים לתרומה ומעשרות, אלא מדבריהם. זאת אומרת, גוי שעשה מעשה מרוח, אז הגוי פותר. דרך אגב, הרש לומד שם במשניות, ראיתי שהעקום הוא היה הבעלים לשחר מרוח. בכל זאת, הרמב"ם איכשהו מצייר את המקרה. מדובר בגוי שעשה את המרוח עצמו. בחי אגב הוא פתור. אבל השאלה היא, מה זה משנה? מה זה משנה מי עושה את המרוח? אם אנחנו אומרים שמרוח זה גמר מלאכת הפרי, אז ברגע שהפרי נגמר, אז בעצם כל העסק כבר נשלם. מה זה משנה מי עשה את המרוח? למה פוסק פה שאם הגוי עושה את המרוח, שזה על סמך משניות, שעל זה יש פטור, ועל גמר מלאכת הפרי, בלי להתחשב מי עשה את המרוח, אלא מוכרחים להגיע למסקנה שמרוח זה מעשה מחייב. זאת אומרת, מרוח זה מעשה המחייב, ובזה שייך את הדינים האלו מי עשה את המרוח, מי עושה את המרוח. זאת אומרת, אני רוצה להוכיח שיש במרוח שני דברים. יש גמר מלאכת הפרי, וחוץ מזה יש גם מרוח מעשה המחייב. ואני חושב שהכסף משנה פה בהלכה י"ג, תסתכל, הכסף משנה, הוא מתייחס לסוגיה בגידין. יש קניין לעקום, מחכים לעצום את המעשר, או אין קניין לעקום, הוא מביא את הרייבד. בכל זאת אני רואה שלכאורה הסיבה שמרוח עקום פה זה בגלל שמרוח זה מעשה לחייב. מכיוון שזה מעשה לחייב, אם המרוח נעשה על ידי גוי, אז הגוי פותר. יש לי עוד בעיה, ושגם כציינתי את זה, בפרק ב' הלכות מעשר, יש הלכות א' וב'. פרק ב' הלכות מעשר.
אבל כל זה מדובר שזה, כל זה מדבר, כשמדבר על גמרן, זה קשור למה? לגידולו, לא?
כן.
לא למרוחו, בהכרח.
לא, בסדר. אבל אני רק אומר שאתה צודק, אבל יש שני אלמנטים אני טוען. יש המציאות של גמר מלאכת הפרי, במרוח זה אני אסכים איתך, אבל חוץ מזה אין שום ספק שהמרוח בעצמו זה מעשה של חיי שקובע חובת תרומות ומעשרות. יש עוד בעיות.
אבל כאן אומרים על מרוח.
כן, וגם כן בפרק ב' בכל מעשר הלכות א' וב'. וגם כן עוד ראיה נוספת דומני לעמדת הרמב"ם בזה. פה הרמב"ם כותב בפרק ב' הלכה א', בכל מעשר. נחכה.
דוקטור רבינר.
מה? דוקטור רבינר. לגמרי. הוא לא היה בגמנדה. אני לא טועה. אנחנו עוסקים בשאלה של מרוח. מה עושה המרוח? אז בכלל, המרוח אמרתי, עושה שני דברים. מה מלאכת הפרי? וחוץ מזה, המרוח זה מעשה המחייב, תרומות ומעשרות. אז אם הגוי עושה את המרוח, משניות כתוב שאז במצב כזה פתור. אז עכשיו הרמב"ם פרק ב' הלכות מעשר, הלכות א' וב'. הוא כותב, אין חייב להביא כאן התורה, אלא הגומר פירותיו לאוכלן לעצמו. אבל הגומר ממוכלן, כתוב מן התורה, חי מדבריהם. שני מעשר תעשר, ואכלת. אין חייב, אלא גומר תורתו לאוכלן. וכן, ממשיך הרמב"ם, הלוקח, אדם שקונה, כתוב מן התורה שנאמר, תרועת זרעך. אז מי דאורייתא הוא פטור. וחיה מדבריהם. באמת דבר ממורים בשם ארכה נחש שנגרו מלאכתם ביד מוכר. המוכר הוא זה שעשה את המרוח, הוא עשה את הגמר מלאכה. ואז הוא חייב את רבנן הלוקח הזה. אבל אם נגנו בגלל לוקח, חייב לעשה, מן התורה. אז מה אנחנו רואים? שהפטור של לקוח אומר למה תלוי אם הגמר מלאכה נעשה אמנת מנקור או אמנת לאכול. זאת אומרת, מתי קיים, מתי חל פטור לקוח? אם המוכר גמר, עשה את הגמר מלאכה, אמנת מנקור, אמנת מנקור את הדברים. השאלה היא, איך זה יכול להיות שדת הבעלים, זאת אומרת, אם הוא גמר את זה אמנת מנקור, אמנת לאכול, למה זה רלוונטי? אם הפרי נגמר, במציאות, עובדתית, הפרי נגמר, אז לכאורה כבר ההישג נשלח. אלא עוד הפעם, בגלל שבלי לרוח אין מעשה מחייך. למרות שעובדתית מדובר בגמר הפרי, אבל עד שעשית את המרוח אין מעשה מחייך, ואם כן, כשהוא גומר את זה על דעת מנקור, חסר המחייך הזה. המחייך של מרוח חסר, לקוי ופגום עם הדעת של הבעלים, זה המנת מנקור. רק אחת, אז אני חוזר את זה והרמה מהתחלה. אמרנו שהרמה מהתחלה, בפרק ג' בכל תשובות, נחזור לזה, לא שלא ראית את זה, פרק ג' בכל תשובות, בהלכה י' ג', שם הרמב"ם כותב שלכאורה הכל תלוי במה, בפשטות הרמב"ם הכל תלוי בדגשה. הוא מביא את הגמרא שלנו, ישראל שהפרש מעשה ראשון שוב בשיבלי. קודם, אומר הרמב"ם, קודם דגשה, ויפריש תרומה גדולה ותנו ללוי, אין הלוי חייב להפריש תרומה גדולה אחר שהיא יושבת. אל תומן נעשה בלבד. אומר כסף משנה, מה כברת הרמב״ם שמדבר על דישה? הכברה במיוח. אבל הפשוט של הרמב״ם לא משתמע ככה. משתמע מהרמב״ם שמדובר בדישה, ככה הרמב״ם כותב. אז שאלנו איך זה יכול להיות. אבל מיוח זה הפותר, מיוח זה המעשה המחייב. אבל לפי מה שעכשיו אני אומר, לאור הרמב״ם, לכל מעשר, אפשר להגיד ככה. אפשר להגיד, כשהרמב״ם כותב שדישה נחשבת בגמר מלאכה, על מה מדבר הרמב״ם? דישה נחשבת מיוח לעניין מה? לעניין גמר הפרי. ככה אני רוצה לעשות פיצור בין הרמב״ם כדי שלא ליישב את הסתירה ששואלים ברמב״ם. זאת אומרת, בגבי גמר הפרי הייתי אומר שדישה נחשבת לגמר הפרי. זה נחשב דגן גמור. אבל, אם אתה זוכר את הרמב״ם השני שהזכרתי, דהיינו הרמב״ם ב... ג' הלכות מעשות, ששם מדבר הרמב״ם על מה? על ייפוי פני הקרי. ייפוי פני הקרי, זה שייך רק לחלות מעשה המחייב של מרוח. יש לו שתי דין ברמב״ם. רק עוד דקה. דין אחד של דישה, שהדין הזה זה דין כמו שאמרתי בגמר הקרי, ועוד דין נוסף של ייפוי פני הקרי, וזה שייך למעשה המחייב של מרוח. משום זה כותב הרמב״ם פה, שהלכה של חובת תרומה גדולה, וההבדל בין הקדימו בשיבול והקדימו בקרי, תלוי במה? רק בגמר מלאכת הפרי. בגלל שניתן החפצה, זה כבר ראוי ופוטנציאל לחיוב גמור של תרומה במעשה. ניתן החפצה. בגלל גמר הפרי זה נגמר. ואני אומר את זה בגלל שגם כן תוסעות אצלנו. תוסעות אצלנו, קום חזיינו לבית, תסתכלו. ואמר לך, היי גן, אומר תוסעות אצלנו, שתי דעות. תדעי התוסעות לקרוא את זה. תוסעות אומר, היי גן, מדינוקת איגן משמע אפילו לא ראה פני הבית. תאמר, אקדי אפילו דין ובקרין נאמר לא לחיים, אלא באיגן, ברואה פני הבית. ויש לומן, מביא התוספות שני תירוצים. דין לא כתב הרימותם, מסר למסר, אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, תרומת מסר למסר, הווה מינו, וכולו חיום אפילו לא איגן. השתה בקציד קרוא, מוגמין לי במספבר, דיין לא איגן. שאפילו ראה פני הבית, לא היה חייב. זה תירוץ ראשון. אינם יש לומר, עוד בנוקת איגן, היינו ככל דינו שראה פני הבית. אלא דמילתא דפסיקא נוקא, דיקלא מזון, לא מציע, לא בינו, יהיה פני הבית, ובזה תבנובים, לא בני גורמינו. יש פה בתוספות שתי דעות. מה עם שתי הדעות בתוספות? האם תלוי הדין שהקדימו בשיבולים, האם זה תלוי במה? במלוח גרידו? או גם כן יש עוד מרכיב נוסף, היינו, ויהיה פני הבית. יש פה שתי דעות בתוספות. מה יש להביא בתוספות? אני חושב שבדיוק אותם דברים שאמרתי קודם. דהיינו, אם הדין תלוי בגמר מלאכת הפרי, הייתי אומר, מספיק במיוח. אבל אם זה תלוי בחלות חיוב, אז אם כן, דומני שעה צריכים גם ליד פני הבית. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, יוצא שמיוח עצמו מפוצל. מיוח עצמו מתחלק לשני חלקים. יש גמר פרי, דהיינו דישה, זה הרם בכל תשובות, הרם ראשון שהזכרנו, יש גם כן החלק של מעשה המחיים, ייקוי פני הקרי, לגבי דין זה תלוי רק בגמר ברכת הפרי, דהיינו, בגלל שגרד, אתה שומע? אני מנסה להשאיר את הרמב"ם, אתה לא אוהב את זה. כן.
אני פשוט חושב על הרמב"ם.
כן, מה אתה אומר?
שגם כן בגמרות וגם כן במשניות, כשאנחנו מדבר על מרוח, גם כן בגמרא אצלנו בפרזיים וגם כן במשניות פתח ובמייסרס, כשאנחנו מדבר שם זה מדובר על מעשרות, גם כן כאן אצלנו
במעשרות. בפשטות, אין את זה, אוקיי.
מדבר על מעשרות, מדבר על מעשרות גרידה, מרוח זה מעשרות, מה שאין כן, כאן בכל פעולות, הוא מדבר על דישון, שדש את הזרעים, ושם הוא מחויב אחרי הדישה תרומות מעשרות, אבל לפני הדישה הוא אולי מחויב מעשרות, אולי תרומות, הוא יכול לפתור את עצמו, יש כזה איזה מצב ביניים כזה. אבל כשהוא עושה את הדישה, מה הוא חייב? הוא החייב תרומות. כשהוא מחויב תרומות, אז הוא לא יכול לעשות את המעשרות לפני התרומות. זה איסור. כשהוא מתחייב בתרומות, לתרומות אסור לתת לו לעשות לפני תרומות. ולכן, כשתרומה מגיעה, זה מעשר גם כן מגיע. אבל אין חיוב לתת, אבל אין אפשרות לעשות לפני התרומה. אבל כאן, כשהוא מדבר על מתי באמת, מתי חל זמן ההלכה של מעשרות, ומתי חל חיוב מעשרות, זה במירוח.
אבל מאיזה אתה יודע שיש את דיוק הזה? בין תרומות למעשרות.
זה מה שאני רואה מהרמב״ם.
בסדר, אבל אני מניח ש...
גם כן מהרמב״ם, גם כן בפרשת משניות, גם כן מהגמרא אצלנו, כשהיא מדברת על מרוח, מדברת לגבי מעשרות, כל גמרא בקום זה מדבר לגבי מעשרות, לא לגבי תרומות.
אתה אומר שיש הבדל בין תרומות למעשרות.
שלפי הרמב״ם יכול להיות שיש הבדל. ואף על פי, ואפילו שבג' וא' וג' וי' הוא מדבר על חיוב של תרומות ועשרות.
נכון.
באותו זמן, אבל מה הוא אומר שם? הוא סותם, הוא אומר גמרן הגוי, או גמרן. זה סתימה, מה זה הגמירה? שום דבר, הוא לא מסביר את הגמירה בג' וג' בתרומות, ובג' וג' בעשרות. הוא לא יודע מה הגימור של כל אחד. הגימור של תרומה זה בגימור לגימור כשאומר שדישה והגמירה בגימור לגימור במעשרות זה המרוח. אבל בכל מקומות אחרים הוא סותם, הוא רק פשוט גומר. גימורן.
זה חידוש קשורי.
זה חידוש עצור, אני יודע שזה חידוש, אני יודע שזה
חידוש עצור.
שכל ההסברים שתרומה במעשרות מתחבים באותו הזמן במרוח. או בגמר הכלי, בגמר הפרי, זאת אומרת, הם מתחייבים אחד באותו זמן, לא זמנית. אבל מה שאומר הרב, כשהוא מחלק בין יגינו במעשור ויגינו בתרומות, הוא אומר שני דברים נפלים, הוא אומר שתי מצבים שונים של חיוב במעשורות ובתרומות. כך אני הבנתי, כשהוא סותם, זה כל זמן גימור.
אוקיי, זה חידוש טובה.
מה כמובן שאני אומר, זה לא מרוח.
גמר, מלאכה, בדרך כלל זה המלאכה. מוכרחים להגיד את זה. יש, לכל פרי, יש גמר מלאכה משלו. ככה משניות שם, בזרעים.
בפוח.
נכון, אבל זה משניות. משנות בפנינו, ממש סוגים שונים של גמר מלאכה, ותלוי איפה כל פרי, אבל בפשט גמר מלאכה, הכוונה היא המלאכה. הבעיה שהרמב"ם הכניס פה אלמנט מוזר של זר, דישה. מאיפה הרמב"ם שאל את זה? אז הכסף משנה כדי ליישב את הידועים, אומר שקבעת הרמב"ם במלוח. ואני מנסה לקחת את הרמב"ם של דישה ולהבחין בין שני הדברים האלו, בין גמר מלאכת הפרי במציאות ובין מה שאני מכנה חלות מעשר וחייב. ובזה יש מקום ליישב את כל הרמב"ם. אוקיי, אבל זה גם כחידוש. אני לא אומר שזה מפורש לרמב"ם, זה לא מפורש לרמב"ם, אבל כך אני ניחשתי. אוקיי, הלאה. יש פה עוד נקודה נוספת שמפריע לי מאוד. שאלת הגמרא.
אבל הרמב"ם מסביר שבפאה זה כן.
אבל המשניות שלנו.
המשניות הוא רק מדבר לגבי מסור. גם גם לשון מדבר לגבי מסור.
כן,
גם כבר יצא לך מדבר לגבי מסור.
בסדר. כן, אני שומע. עוד שאלה נוספת שמפריע לי, לא ראיתי שמתייחסים לזה כל כך, אבל המנה הזאת מופיעה, כמו שאתם יודעים, מהרבה מקומות, כדי פעמים בשעס, על מה זה מישהו שהגדיר בשיבור, ומפות עם מגדור לו, ויש איזה גזירת הכתוב, מעשה מהמעשה אמרתי לך, ולא תומן גדולה תומן מעשה מהמעשה. אומר יפה ברבה, יורך אפילו לדין ובקוי, נאמו מפותר? אז מה התירות? התירות, הולך אמר כל המקום עד עוד איכם, יד, מה ראית? היית גן והי לא היית גן. קשה להבין, מה הייתה תושה בפה? הוא לא ידע את זה? הוא לא ידע שיש הבדל בין דימה ושיבור לו בין דימה וקרי? זה כל כך מילטה בפשיטה, פשוט תינוקות שבית רבן יודעים את זה. שבמצב של דימה ושיבורים, אז מה שנקרא, לא יתגן. מה שאין כן, בין דימה וקרי, הפוך, סליחה. זאת אומרת, בהי יתגן, הכוונה חלה על חובה תומה, מה שאין כן, בין דימה וקרי, בהגדירו בשיברים, לא חלו לחובה תומה. אז מה המינה להגיד, אפילו דדים בקרי, נאמה לי פוטר? וזה מופיע הרבה פעמים בשעס. אז מה, מה? למה שנחשור שהגדירו בקרי, שיהיה פטור? מה הייתה הקושה? הוא לא ידע שהאדם שהגדיר דבר קודם מלוח, קודם שהחיוב חל, קודם שחלו לחובה תומה, אז דדה שהוא פטור מתומה גדולה. ואם זה היה בקרי, מה הכוונה בקרי? לאחר מלוח. אז אם זה לאחר מלוח, אין שום זווי שחל על חולת הפרשה. אין שום תור בנתינת תרומה, אז זה אפילו בדיר ותינה מניפוטן. זה אפילו לקרואי מהשאלה הזאת.
מה שמינת מרפאה, שהוא חושב שזה כן מתפרקה חבילה.
מה זה אומר מתפרקה? מה זה? קריאת התורה? אני לא אגיד את ה... זה לא מתפרד החבילה, איך אפשר להגיד דבר כזה?
מכיוון שזה לא נעשה כסדר, כשזה לא נעשה כסדר, זה כל מקורק.
אני לא אגיד את זה.
ברור שלא פה הוא מנסה להקטין את החידוש.
אני יודע, דבר שגם כן ברור, מה שהגמרא אומר במפדלה. היגע, מה לא היגע? זה כל כך ברור, כל כך פשוט, אז אני לא מבין את הקושה. אלא אם כן אגיד דבר שאני חושב אי אפשר להגיד. אבל אני לא יודע מה לעשות עם זה. שיש גילוש, יש שני שמות סותרו. יש שם אחד סותרו שלך לגבי תרומה גדולה, ועוד שם סותרו, שזה שם אחר גם סותרו. אבל השאלה אם זה נכון. זאת אומרת, אני אומר ככה, אני אומר שהגמרא אומרת שהפאפה חשב שאם הוא עושה מיוח מיד, חל שם תרו לתרועה, וכמובן שהרבי חייב לתת תרומת מעשר. אז אם כן, אומר הפאפה, אם זה נכון, אז גם צריך להיות הדין שהשם צריך לחייב אותו להפריש תרומה גדולה, אין הבדל. ברגע שזה חל, אז הוא חייב להפריש שתי הפרשות האלו, בין תרומה גדולה בין תרומה מעשר, הרי בין תרומה מעשר, בין תרומה גדולה. אין שני שמות של טבע. אם חל שם טבע לגבי חיוב הפרשת תרומה מעשר, חל גם כן לגבי תרומה גדולה.
גם כמי שבולים?
או, אז זה בדיוק השאלה. אומר יפוך לאביי, יוכי אפילו דין וביקוי למה להתפוטר. זאת אומרת, אביי בעצם, מה אומר אביי למסקנה? אביי אומר למסקנה שכנראה שיש שתי שבות שוטר. אחר מלוח יכול להיות שחל רק שמצל לגבי מה? לגבי תרומת מעשר. אבל לא חל שמצל לגבי תרומה גדולה. זאת אומרת, זה בדיוק המחור לפה מהפוך לאביי. האם יש שני שמות שונים שוטר? אחד לגבי תרומה גדולה ואחד לגבי תרומת מעשר? או שמדובר ב... יש לו להגיד שיש פה שני שמות סותר. אני פשוט לא מבין את הגמרא, זה כבר שנים רבות שאני נתקל בגמרא הזאת, אני לא מבין בכלל מה הייתה נכון. המסקנה היא כל כך פשוטה וכל כך בהירה, היגן, היגן, לא מובן לי. פשוט כל הפישה הזאת לא מובן לי. כי אני לא יודע, אני רק מעלה אפשרות. והיא לא מספקת אותי בכלל. נפשיט קצת הלאה, בגלל שהגמרא הזאת חוזרת עוד הפעם בקוף חוף חדר מלאך. רק עוד כמה שורות. ומעשה שני, פשיטו. מה החידוש? לא צריך לשנות את הקרן ונותן את החומש. חמש ונותן את חומש ורקי. אז חבל שלא, עדיין לא חילקתי. אני חושב שלא חילקתי את זה. מספר חמש. יש לי על זה איזה חידוש.
אני חושב שבוע הבא? שבוע
הבא. בסדר, שבוע הבא. לרב חד המילטה. לרב חד המילטה. אז יש פה לגבי הנושא של החומש, במספר אבא, כן. במספר אבא, אתם רואים בקורות חמש, אני פשוט כתבתי ושם כמה דברים לגבי בנושא של אין חומש מעקי. יש פה תוסעות בשבת, מקום השמונות, התוסעות הקטן הזה, הקטנצ'יק, אז צריכים להסתכל שם במצליה בדף נדל, לעזור, וגם כן להשיא שם, ויש רמב"ם ברכות מעשה שני, בסוגיה במכות, בתוסעות במכות, ורש"י במציאה, בשני מקומות, בנצר גדמון דל. מכיוון שעדיין לא ראיתם את זה, אז רק ממשיך קצת הלאה, ובשבוע הבא בניד אני רוצה לדבר בזה, בשאלה הזאת. אוקיי, הלאה, במראה. והתומס היובש, שאפשר לתתור אותו, דווקא יובש, אבל הולך לא. מה ההבדל? מה הייתה אם הקיימים למוריר? לא הולך לא. זה מר, אז הוא לא יוכל לצאת. בסדר. הלאה, בקום חפת מלאף, אבל לא לתתר. שאלת ממה פשיטה, מה החידוש? כמובן, תר זה מוקצה. טוב, לא, אי אפשר לאכול אותה. אומרת הגמרא, לא צריך לו, בצר לא טוב ומלאבון. שזורו באוצית שאין לו נוקוף. מה זאת אומרת? שאין שום יניקה, כיוון שזה לא יונק מקרקע של ארץ ישראל, אז החידוש הוא, שמי ברייתו, אנחנו לא מחשיבים את זה לצר לו. רבנן, זה כן ישר בטבר, תר זה לא רבנן, אז זה מה שכתוב, שאי אפשר לטטל, אפילו טבר, טבור ברבנן. אז יש פה מקום לחקור, חקירה די פשוטה, ואני חושב שהחקירה הזאת היא חשובה לא רק אצלנו, אלא בכלל. דהיינו, מה המחייב של מצווה להפריד בארץ? המשנה אומרת בקדושים שמצוות להפריד בארץ כגון תשומות, כגון מעשות, אבל השאלה, מה המחייב של מצוות הצויות בארץ? האם המחייב זה דבר שצומח מקרקע של ארץ ישראל? קרקע פשוט, גידול לקרקע. או שאפשר להגיד שהמחייב של מצוות הצויות בארץ זה לא גידול לקרקע של ארץ ישראל, הייתי אומר, גידולי ארץ ישראל. אפילו אם זה לא צומח מהקרקע של ארץ ישראל.
יש לגמולה לגבי
עץ שהמפעמי גיוט
הארץ
ישראל? כן, בדיוק. אז בארץ שאין לנו כל זה אנחנו נראה. זה אנחנו תביא בחקיבה, בשני הפרדים של החקיבה הזאת, זה חקיבה מפוסמת. האם המחייב זה הקרקע של ארץ ישראל, או המחייב זה גידול ארץ ישראל? אז פה, מיוצא שם הנוקוב, אז אם זה גידול ארץ ישראל, כמובן, גם מיוצא שם הנוקוב, יתחייב במצעות האלו. אבל אם הכל תלוי בגידול הקרקע, מיוצא שם הנוקוב אין לו גידול הקרקע. למה אני אומר את זה? בגלל הרמב"ם, כמובן. הרמב"ם, ללכות מעשה שני, פרק י' פרק י' זה טוב מעשה שני, דמרי, נטר וי. פרק י' הלכה אחת. הרמב"ם מתייחס פה לאורך. ופה כותב הרמב"ם ככה, כותב הרמב"ם דבר מעניין. הנוטע בארצית שאינו נקוב חייב באורך. אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי איכה ארץ לילנות. אני חושב שממש בתוך הרמב"ם תמון החקירה הזו שהזכרתי תמונה לדבר הרמב"ם. אורלו כידוע נוהגת גם בחוץ לארץ. יש מחלוקת אם זה הלכה למשה מסיני, אם זה מינוג, אבל בכל זאת אורלו נוהגת בחוץ לארץ. למה? אומר הרמב"ם בגלל שזה דומה לעילה. התורה מחייבת אורלו בכיתורו לארץ ונתתם כל עצם האכל, והרעותם על התואר פריו, שלא שם יהיה לכם הרילים, לא יהיה אחר. אז פה הרמב"ם פוסק שלמה עוצית שאין לו נוקות. הוא אומר, בדרך כלל, אם תהיה באורלו, מה צריכים? העץ צריך לצמח מהקרקע. וכי תבור אל הארץ וניתתם כל עץ מאחר. מדובר בנטייה בקרקע של ארץ ישראל. וזה הנטייה הזו, בלי קרקע של ארץ ישראל, אי אפשר לחיה באורלו. ובכל זאת, מה אומר הרמב"ם? אומר הרמב"ם, שלגבי מצוות הנועדות בחוץ לארץ, אז צריכים, אין לך נמי, צריכים גידולי קרקע. אבל אני רק אומר שפה הרמב"ם אומר שארץ שאינו נופל עדיין חי בעולם. למה? אבו בשאינו כארץ לזרעים, הרי זה כארץ לזרעים. זאת אומרת, בכל יוצא מהרמב"ם שיש, חוץ מגידולי קרקע, יש אפשרות של מחיי מה שנקרא גידולי ארץ ישראל. ויש פה גידולי ארץ ישראל. למה? בגלל שלמרות שזה ארץ שאינו נקור, בכל זאת, למרות שאין ניכר מהקרקע, אבל זה עדיין צומח בארץ ישראל. אני חושב שכך ההבנה של הרמב"ם. אבו בשאינו כארץ לזרעים, דיינו גם לזרועים, המחיה זה גדולי קרקע, קרקע של ארץ ישראל, אבל הרי הוא כארץ לזרענות, יש עוד מחיה, דיינו גדולי ארץ ישראל. מה אתה אומר? אני גם כואב את זה. זה תמון בדברי הרמב"ם. אוקיי, אני ציינתי פה עוד כמה דברים, למשל ב... פה ציינתי, אין צורך בעצם להיכנס לזה, חומש מעקב, זה אני כן רוצה להיכנס, אבל מה שאני כן רוצה להיכנס, ואני חושב שזה חשוב מאוד, הנושא של התוספות במעלה. אבל לא הפתיע לו, אבל התוספות קשה מאוד, ואני לא חושב שנספיק לעשות את זה בשתי דקות. אלא נעשה אחרי תשע, אני עוד יום אני הערב, אני קצת לחוץ. אז נעשה ככה. רוחם בבויים, הרב נומק שליטה. ברוך השם. כשהוא עזר, כל הזיר הפעם
לעבר.
ועכשיו זה חזר.
חס
ושלום. לא חס ושלום, זה אני רק אומר את האמת.
מקליטים את זה.
לא חס ושלום. לא חס ושלום. היצר הנומר בבית שמש. פנה זילה, פנה רידה, פנה אדר. אני חושב שנעשה ככה. בשבוע הבא אני רוצה ללמוד את התוצאות למעלה. אני חושב שסיימתי מהר מקומות, אני לא טועה.
כן. בתשע. ארבע בתשע.
נכון, יפה מאוד. בארבע תשע ג'אש, בארבע תשע מקור אבא במספר תשע הציינתי מהר מקורות גם מהתוספות הזה. אני רוצה שאתם תגידו לי מה אפשר בגלל התוספות. תאמינו לי, אני עובד על זה כבר שבועיים.
תשע, שלוש
עשרה. כן, כן, שלוש עשרה, כמובן. כל הסוגיה בדף מן ג' שם.
רק תשע.
כן, כן, בסדר. צריכים לבוא לכל הסוגיה שלנו בדף מן ג' כדי להבין את התוספות, וצריכים לראות את התוספות שם גם כן. אני ציינתי כמה דברים בסוגיה שם.
מה אפשר לצורך?
לא, אני חושב שזה לא כל כך פשוט. אוקיי, אנחנו נשמענו אותה בשבוע הבא במדלת. חוץ מזה, אני רוצה שתעברו על המספר 5 פה. אבל אני חושב שאנחנו נדלג על החלק הראשון. מה הסיבים שהגידו בשיבורים. אני אומר שאפשר ללמוד את זה, יש לי איזה למדנות, אבל אני עכשיו מפוקפק עם הלמדנות נכונה. אז אוקיי, אתם יכולים לסכר בזה גם כן, אוקיי? אז בסדר, אין שום בעיה. מספר 1, 2, 3 ו-4. 4 זה נושא שלך בחומש, וגם כן, תלמידו את התוצאות פה, ונתן הכסף בקום לו, קוף על חדר הלאה. זאת אומרת, אני מסתפק, אבל אנחנו נספיק את כל זה. אבל יכול להיות משתבר.
אבל אני רוצה שום
משהו, לא? שבוע הבא. אוקיי, השבוע הבא זה יהיה ביום רביעי.
89.
כן, כן. שבוע שבוע. זה יהיה ביום רביעי, בלי נדר. ואמרנו כמו קיבלתם, אז בסדר.